השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
שלום וערב טוב, סליחה על האיחור. המשך שנה טובה. עשינו היום בציר שהתארך קצת, אמנם עברנו דירה, הלכנו לבצור במקומנו הקודם. זה איחור לכל אחד ואחת שענבי הגפן, ענבי הגפן זה לא רק נמשל, זה גם משל. אפשר לפעמים להתעכב על המשל ולחשוב על יין טוב. ענבי הגפן בענבי הגפן זה בלנד. כמה סוגי יין טוב, כמה סוגי ענבים. נכנס יין יצא סוד, זה בכלל אחד הדברים הכי משמעותיים לנו, לגלות סוד. סוד זה דבר שהולך ונוצר בתוכנו. ההבדל בין תירוש לבין גפן, ההבדל בין תירוש לבין יין, שעל התירוש אין בו משהו נסתר. גם אם יהיה יינן הכי משקיע, התירוש שלו לא יעלה באופן שונה משאר היצרנים שמייצרים תירוש. אפשר לדמות את זה ש התירוש זה החומר גלם שממנו אפשר לעשות יין, כי בכל בן אדם שעוד לא עבר תהליך תסיסה פנימי, שעוד לא עבר תהליך להתמיר את האיכויות הפנימיות שלו לדבר חידוש, יש את המקום שבו אנחנו עושים עבודה עם עצמנו ודברים מתחילים להשתנות לטובה. אנחנו עושים עבודה של התמרה, לוקחים את הטבע הראשוני שבנו ומעבדים אותו בעין, הם מוציאים מאיתנו את המיטב. אנחנו היום נמצאים בין יום הכיפורים לחג הסוכות, זמן מבורך ושמח. על חג הסוכות נאמר זמן שמחתנו. זה תמיד שאלה טובה לשאול את עצמנו, מי פנוי לשמוח, מי מעוניין לשמוח. ככה פשוט לשמוח. בית המקדש נאמר על החג הזה, והיית אך שמח. אך שמח. גאון מווילנה אמר שזה אחת המצוות היותר משמעותיות, להיות אך שמח. יש לנו כל כך הרבה סיבות לא להיות שמחים. הוא אומר להיות אך שמח. ויש כמה דברים מעניינים בחג הסוכות שכדאי לשים לב אליהם. אומרים לנו אך שמח, ומבקשים מאיתנו כמה עזרים איך להגיע לשמחה הזו. אחת מהם, לצאת לדירת ארעי. מה מסמל לדירת ארעי? אמנם היום אפשר להשקיע לעשות את הסוכות מאוד מושקעות ומאוד יפות. על מה זה אומר דירת ארעי? ביתו ומבצרו של האדם. לצאת לדירת ארעי זה בעצם לוותר לשבוע ימים על כל הדברים שנותנים לנו את הביטחון ונותנים לנו את ההגנה. אנחנו יוצאים אל הסוכה. הסוכה נקראת מבצר האמונה. זה לחסות בצל האמונה. בסוכה אנחנו זוכים לאור מקיף, אור רוחני עליון שמקיף כל אחד מאיתנו בסוכה, עד כדי כך שהיו צדיקים שלא היו יוצאים מן הסוכה, למרות שאין כזה חיוב הלכתי. רק בן אדם שהוא נמצא בכזו רמה רוחנית שזו החוויה שלו, אז זה פשוט מוקסם מכל רגע שהוא בסוכה. כתוב למשל, שאם יורד גשם, אז אפשר להיכנס הביתה. נאמר שהמצטער פטור מן הסוכה. היו צדיקים שהיו יושבים גם בגשם שוטף, גם בגשם שוטף היו יושבים בסוכה. שאלו אותם, למה אתם ממשיכים לשבת? הלא נאמר המצטער פטור מן הסוכה. אז אמר, אני לא מצטער. כל כך נהנה מהאור המיוחד הזה. עכשיו, איזה טקסט אנחנו קוראים בסוכות? אנחנו קוראים את מגילת קהלת. מגילת קהלת, אחד הדברים ששלמה, מה עושה שם שלמה המלך? הוא מהבל מלשון אבל את כל הדברים שהם בדרך כלל גורם לנו שמחה וצער. שלמה המלך מנסה להביא אותנו לנקודה יותר פנימית. אז כשיושבים בסוכה בדירת הרי, וקוראים את ספר קהלת, הרבה פעמים בן אדם חוזרים לו האיזונים לחיים. ברגע שאנחנו מקבלים את המבט, את הפרספקטיבה, אז זה עוזר לנו לקבל איזשהו שקט. בשביל שהדברים יהיו יותר ברורים, אני רוצה לקרוא לכם תורה בליקוטי מוהר"ן, שאומנם זה לא תורה על סוכות, אבל רבי נחמן מזכיר שם את העניין של סוכות בשביל להביע את הרעיון אודותיו הוא מדבר. זה תורה חפה א' בליקוטי מוהר"ן, שמתחילה כך, כתיב, אחור וקדם צרתני. כי יש שכל שאדם משיג אותו על ידי הקדמות רבות, והשכל הזה מכונה בשם אחור. ויש שכל שבא לאדם בלא שום הקדמה, אלא על ידי שפע אלוקי, וזה מכונה בשם קדם, בשם פנים. יש דברים שאנחנו לומדים אותם בקורס ארוך, שלב אחרי שלב, רעיון אחרי רעיון, עד שאנחנו באים אל המכוון. יש דברים שאנחנו מקבלים אותם פשוט במתנה. יום אחד בן אדם יושב במדיטציה, יש לו הבלחה של תובנה מאוד משמעותית על חייו, או בכלל, אם זה גם בדברי תורה, ללא שום הקדמה, כמין השראה לאור רוחני עליון. רבי נחמן יש לו שפה של סמלים ייחודית. כשהדברים באים אחרי הקדמות, מה שנקרא זה לימוד מקובל ומסודר, בן אדם יושב בקורס, שלב אחרי שלב, דבר אחרי דבר, זה נקרא אחור. ומי שזוכה למתנה הזאת, שההשראה באה אליו מלמעלה בבת אחת, זה נקרא קדם. המקור לזה, שתי המילים הללו מופיעות בתהילים קופלמתת, ששם נאמר, אחור הקדם צרטני, ותשת עליי כפיך, שהאדם הראשון אומר לקדוש ברוך הוא, אחור וקדם צרטני. רבי נחמן, הפירוש הרגיל של זה, אחור שהאדם נברא האחרון לכל הבריאה. כל החיות, בעלי חיים, הצמחים, הכל נברא לפניו. והוא נקרא קדם כי הוא הכי חשוב, כי הוא עומד בפרונט של הבריאה. אבל רבי נחמן עכשיו אומר, אחור וקדם צרטני, יש לזה עוד משמעויות. אחור זה הבנות שמגיעות בקורס מסודר, אחרי שעברנו אותו שלב שלב, וקדם זה הבנות שמגיעות במתנה בבת אחת מלמעלה. ופה אני מדלג קצת. אבל להגיע לבחינת שפע אלוקי הנ"ל, אי אפשר לבוא לזה אלא שיקדש את פיו וחותמו ועיניו ואוזניו, ואין אין מאירים לו שפע אלוקי ענן. אז אם הייתי שואל אתכם, מי בעד השכל שבא על ידי הקדמות רבות, ומי בעד שרוצה את זה שזה בא בבת אחת, אני מניח שהיינו מעדיפים את התהליך המהיר. ורבי נחמן, התהליך המהיר זמין לכולנו. אבל על ידי שאנחנו מקדשים את הפה, את החותם, את העיניים ואת האוזניים. גם את המחשבות. בואו נעשה לחיים בינתיים על התה. לחיים, לחיים. אוף, תן לי לחיים שחיים. כן, כן. כל הרעיון הוא שמגיעות לבן אדם תובנות נפלאות, ושהוא יכין כלי שהם אכן יישארו בו. רובנו זוכים למיני תקשור. יסביר מה זה מיני תקשור. אנחנו מקבלים באמת הבנות נפלאות על החיים שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות, צעדים הבאים, איך לפעול. זה לא כל יום, זה לא בכל שעה, יש רק הרבה אנשים שזה קורה להם. והמבחן שלנו, שלהם, זה האם אנחנו נאמנים להבנות שמגיעות אלינו. הרבה פעמים בן אדם מקבל הבנות, אומר, הבנתי, והוא לא נאמן לזה. מה הכוונה לא נאמן לזה? הוא לא חי עם מה שעלה אצלו. או שהוא לא נותן בזה אמון, או שהוא נותן בזה אמון והוא מדי עסוק בשביל להתמקד בזה. ואחת המשימות שלנו, תודה רבה מותק, יוקי, אם כבר באת לתת לי את העודף לפני כולם, בטח רצית שיראו אותך, בוא תגיד לכולם ערב טוב, שלום, שלומכם. כן, מה היה המשפט האחרון? כן. אנחנו צריכים להיות נאמנים למה שמאיר לנו בחיים. יש בן אדם זוכה שמשהו מאיר לו, הוא מרגיש שזה טוב, זה נכון, זה בא מקום פנימי, והוא לא נאמן לזה, ממשיך לחפש. אם אנחנו נהיה נאמנים למה שמאיר לנו, דיינו למה שמשמח אותנו, אנחנו חושבים כטוב, נפתח את זה ונטפח את זה, נזכה לעוד. תחשבו על איזשהו מורה, מת, איש דגול מאוד, שיש לו כל כך הרבה מה לתת לתלמידו, ידע אמיתי ומועיל. ובוא נאמר שהוא משחרר לו לתלמיד איזושהי תובנה קטנה, והתלמיד ממש משתמש בזה ושומר על זה כעל בבת עינו, מטפח את זה כמו יעלום יקר, למרות שזה משהו פעוט שאמר לו המורה, משהו נכון ומשמעותי, רק לא כל כך דרמטי. והמורה רואה את זה שהוא כל כך מיישם את זה ברצינות. מה יקרה במפגש הבא ביניהם? מה? יביא לו עוד תובנה. ברגע שהוא יביא לו עוד תובנה והוא ייקר אותה, אז ככה הוא גם יקבל יותר, וזה גם יועיל לו, כי עם כל תובנה הוא בעצם, הוא נותן לה את מלוא הכבוד והרצינות. עכשיו, בדרך כלל אצל תסריטאים הם מנוסים מספיק ברמזים, לא צריך לשאול ומה ההפך. נותנים לבן אדם להבין דבר מתוך דבר, או ככה להבין ברמז. אבל לא אצלנו. אנחנו יכולים לשאול ואיך זה ההפך. שבן אדם מקבל איזושהי תובנה. והוא לא משתמש בה. והרבה פעמים זה לא מזדון. הוא לא התפנה לתת לה מקום. הוא לא התפנה לתת לה תשומת לב. ליישם אותה. או שיש בידה שפשוט רק אוסף תובנות. זה לא באמת עניין שעשו יקרה. אז מה יקרה בפעם הבאה במפגש? מה? כבר לא יקבל עוד דברים. או שזה ילך ויפחת. אני מקווה שתוך כדי הדיבורים שלי אתם שומעים את הקולות רקע בחוץ. רציתי להגיד רעשי רקע, רק אני מתקן את זה, זה קולות רקע. קולות הנאורים. תחשבו על כך שרק להזין לקולות הללו ברקע, זה כבר מכניס בנו חדוות נאורים ורוח נאורים. בכל אחד ללא יוצא מן הכלל, בתנאי שאין לו התנגדות בלב לצלילים הללו. לראות אותם כצלילים הכי נעימים שיש, ואת הרוח הזו אנחנו מקבלים גם כן. מעצם זה שבהשגחה האלוקית זה נבחר למוזיקת רקע לשיעור שלנו. קולות של התחלה, קולות של רעננות, קולות של משחק ושחוק. טוב, עכשיו הצלילים הללו נשמעים אחרת. סיפרתי לכם את הבדיחה על הבחורה שלא רצתה שאבא שלה ידע שהבחור שיוצאת איתו בוחר פלאפל. אז ככה היה, יצא עם איזה בחור שהיה מוכרף עליו, בחור טוב, קובע עיתים לתורה, משרת את לקוחותיו ביושר, נותן להם את כל הלב, בתחינה, בחריף. אבל אמרו, מה נעשה? ידע שההורים שלה יש להם איזשהו ציור שהחתן צריך להיות רק ממקצועות מסוימים. החליטו שהם יגידו להורים שלה שהוא רוקח. זה שהם בחרו. טוב, ההורים נורא שמחו, פרגנו לו, כל עבר על מי מנוחות. יום אחד, אבא שלה עובר במרכז העיר, הוא היה רעב. יצר ליד דוכן פלאפל, בדיוק של חתנו לעתיד. החתן עומד שם בדוכן, הוא קולט גם את החותן לעתיד. הוא בדיוק מסיים להכין מנה להוא שעומד כבר בתור. אז הוא לא התבלבל. נותן לו את המנה, אומר לו, אל תשכח שתי כדורים בבוקר, שתי כדורים בערב. זה הבדיחה כמעט יחידה שזכרתי בשבוע האחרון. וכידוע שיש עניין לספר בדיחות וללמוד מהם משהו על החיים. טוב. אז נחזור לנקודה שלנו, שלקבל את ההבנות ולהיות נאמן להן. דיברנו על החור בקדם צרטני, כשבן אדם נפתח לו עניינים, שיעבוד איתם, כי אם הוא יעבוד איתם, הוא יזכה לעוד, זה בעצם יזכה לעוד הדרכות, לעוד הכוונות. בשביל זה רבי נחמן, שני דברים הוא ביקש לעשות עם ההבנות שמגיעות לאדם. אחד מהם זה להתפלל על זה, לעשות מהתורות תפילות, שכל בן אדם שמאיר לו איזה עניין, הוא מתחיל לחיות את זה, אז שממש יתפלל על זה כל יום. על מה יתפלל? שיזכה להתמיד, שיזכה להעמיק בזה. כי הריפוי הכי משמעותי שמגיע לנפשנו, זה על ידי שאנחנו זוכים לקביעות, התמדה והרגל עם הדברים שלנו. אלא מה? מסיבות שונות, אנשים לא מתמידים. מחפשים את ה... למה לא מתמידים? כי יש שני סוגי אור בתרגול רוחני. יש אור שהוא תוצאה של הידע החדש, או של הרעיון החדש, או של התרגול החדש, או של ההתנסות החדשה, שזה עניין אחד. ויש אור שהוא תוצאה של הפירות שמגיעים, הפרי שמגיע בסיומו של תהליך. אלו שני הסוגי אור. עכשיו, דווקא מי שזקוק יותר מכל אחד אחר לריפוי ולשינוי, הרבה פעמים אנחנו נהנים מהאור של ההתחלות החדשות, או של הרעיונות החדשים, או של התרגול החדש, ואין לנו סבלנות להמשיך בתהליך עד להופעתם של הפירות, ואנחנו נוטשים אותו באמצע. בעולם מתוקן אנחנו צריכים מישהו שיעמוד לידינו ויגיד לנו להמשיך באותו עניין ולא לזנוח אותו עוד ועוד. כמו שילד שקשה לו באיזה תרגול שהוא לקח לעצמו, אז ההורים מעודדים אותו להמשיך יום אחר יום. אבל יש שלב שאין את ההורים, ואנחנו מאוד רוצים לקבל איזשהו חיות, כי הסיבה שלקחנו על עצמנו איזה תרגול זה בשביל לחוות איזשהו חיות, איזשהו לקבל אנרגיה. וכשעוברים ימים וזה לא מגיע, אנחנו רוצים לשנות את הדבר ולעבור לעניין אחר. ומאוד חשוב להיזכר להתמיד בזה. עכשיו, במקום להגיד התמדה, אפשר להשתמש במילה המתנה. להמשיך להמתין, כי למה אני רוצה לזנוח את זה? כי עוד לא הגיעו הפירות. ואז כל מה שנשאר לי, תתבוננו רגע בחייכם ותראו שחלק מהיושבים כאן במסע, בחיפוש הרוחני שלהם, יש בעיקר התחלות, רעיונות חדשים, תובנות חדשות, אבל אין התמדה וללכת עם אותו עניין לאורך זמן. ולא מקבלים את הפירות. ובשביל לקבל פירות צריך לדעת להמתין. שצריך לדעת להמתין זה היכולת לקבל הדרכה כזאת. אומר רבי נחמן שההמתנה עוזרת לנו להגיע להתהוות הפנימית שלנו. אני אסביר. אחד הדברים הכי חשובים שבן אדם רוצה לזכות להם, זה לזכות להיות. איזה תענוג, איזה תענוג. מה, הם לא חושבים על משכנתא, הם לא חושבים על המצב המדיני, הם לא חושבים על הבריאות. בבקשה. אז פה אני מדבר, תודה לך על דברייך, אני מדבר על משהו שמאיר לנו, שנוגע בנו. יש פה משפט שמספיק שאותו תזכרו, תהי נאמנה למה שמאיר לך בחיים. מה גורם לנו לא להיות נאמנים למה שמאיר לנו בחיים? אולי המשהו הזה לא יוארך על ידי מישהו אחר, או לא. תהי נאמנה למה שמאיר לך בחיים. תהיה נאמן למה שמאיר לך בחיים, ובת הזוג שלך או בן הזוג שלך יופיע. נשמע כמו משפט מאוד מתאים לבזוקה, וזה לא מוריד מערכו. עד רבה. מה זה מה שמאיר בחיים? זאת אומרת שיש דברים, החיפוש הרוחני שלנו, שאנחנו נמשכים אליהם, אנחנו לא נענים להם מכל, משיקולים זרים, משיקולים לא ענייניים. זה נקרא להיות נאמנים למה שמאיר לנו. וחוץ מזה, המשפט הזה בא לי בהשראה לומר אותו. עכשיו, תארי לך שאין לי באמת הסבר מניח את הדעת, מה זה אור, מה זה מאיר לנו. אבל זה לא מוריד מערכו, זאת אומרת, את יכולה להתבונן במשפט הזה, ולגלות תובנות שיועילו לך. ההנחה היא שיש דברים שנגעו בנפשנו, ולא היינו נאמנים להם, זנחנו. זה כמו לזנוח משהו שמשמח אותי, משהו שמאיר לי, ואני עוזב אותו מכל מיני שיקולים זרים. לכן אני באמת מציע למשפטים הללו שהם נוגעים, רוב הפעמים אני לא יודע לבאר אותם כראוי. ואנחנו זומחים, יש לפעמים משהו שתופס אותה, אנחנו פשוט זומחים אותו. לא מזדן, פשוט כי נכנס משהו יותר מעניין, כי אוקיי, היינו עייפים, היינו עסוקים מדי ולא היינו פנויים לתת לו תשומת לב. רבי נחמן, שהוא מתאר את זה במעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, יש את התיאור של המלך המזויף שהוא נמצא בחק הטבע, ועולים לו הרהורים איך זה שהוא כל כך פגע לחינם בין המלך האמיתי. ורבי נחמן אומר שם שהוא לא יכול היה להתייעץ עם אף אחד, אז הוא אמר, טוב, בוא נחזור הביתה. עכשיו, מה הדבר הכי עיקרי כשבן אדם חוזר הביתה אחרי שהוא היה בחק הטבע, והוא נזכר במשהו שהוא מאוד מאוד רוצה לתקן? מה הדבר הכי ראוי שיעשה כשהוא מגיע הביתה? שיתקן. וגם אם הוא לא יודע בפועל איך לתקן, מה יעשה? ירשום, יכתוב, יתבונן בזה. ושימו לב רק לשורה או שתיים שרבי נחמן מתאר את זה, מה קורה כשחוזרים הביתה. שגיבור, לפחות כרגע מי שעליו מדובר, מה קורה שהוא חוזר הביתה? שימו לב, והמלך הנעל תפס את המלוכה בחזקה, וכשהיה שומע שיש איזה אנשים שמרננים ומדברים מהחילוף הנעל, שכוונה היא שהחליפו את בן המלך ובן השפחה, היה מענישם ונוקם בה מאוד. למה הוא כל כך העניש אותם? כי כשבן אדם לא בטוח בעצמו והוא עצמו בספק, אז כשמישהו מבחוץ מטיל ספק בעצמו, הוא מאוד מאוד כועס עליו. אז כדאי לשים לב לתופעה הזו. כשאני לא סגור עד הסוף על הדברים שבחרתי, ובא מישהו מבחוץ ומערר אותי, אז אני ממש כועס עליו על זה שהוא מערר אותי. והתיקון לזה זה לא לגרום לזולת שלא יהיה פקפק בבחירה שלי, אלא לזכות להגיע למצב ש... אני לא מפקפק בבחירתי. אז לכן כשהיה שומע שיש איזה אנשים שמרננים ומדברים על חילוף הנעל, היה מענישה ונוקם בה מאוד. הוא מלך בתוקף ועוז. בכוח הכוונה. ויום מנסה המלך עם שריו לתפוס חיות. שקוראים נבל ולבל. כנראה זה צייד. מה העיקר העניין של מלך לצאת לצייד? זה פעילות של הרפיה. לצאת מ... חוויית היום יום. ובאו למקום נאה, ונער מים לפני המקום ההוא, ועמדו שם לנוח ולטייל. והניח המלך עצמו לשכב. הביטוי הזה מאוד יפה, נאמר פה, והניח עצמו המלך לשכב. זאת אומרת שכל הזמן הוא לא נתן לעצמו את ההרפאיה הזו. למה? יש אנשים שהם בהסתרה כל כך משמעותית על מה שעובר בחייהם, שהפחד הכי גדול שלהם זה... להניח עצמם לשכב. למה? כי יצופו דברים שהם לא יודעים איך להתמודד מהם. בשביל זה הם ייקחו כמה משרות בעבודה, יישארו אחרונים ותמיד יהיו עסוקים. על פה זה קרה על באופן לא מתוכנן, מניח עצמו המלך לשכב, הוא בא על דעתו המעשה הנעל שעשה, שגרש את הבן הנעל בחינם. כי אם הנפשכים הוא בן המלך, לא די שנתחלף, מדוע יהיה נתגרש מכאן? ואם אינו בן המלך, גם כן אינו... אין מגיע לו לגרשו כמי חטא. אני קורא את זה מהר, כי למי שלא מונח בסיפור, זה כרגע לא חשוב הפרטים. מה שחשוב שגיבור סיפורנו, שכרגע אנחנו מכירים אודותיו, עשה עוולה גדולה. והיה המלך חושב בזה, הוא מתחרט על החטא והעוולה הגדולה הזאת שעשה, ולא ידע לתת עצה לנפשו מה לעשות בזה. ואי אפשר לדבר מדבר כזה עם שום אדם להתייעץ עמו. ונתעצב בדאגה מאוד. יש פה ביטוי מעניין, נתעצב בדאגה. בדרך כלל, עצבות זה על העבר ודאגה זה על העתיד. פה יש את הנוסחה המנצחת. ונתעצב בדאגה. השילוב של עבר ועתיד יחד. ואמר לשרים לשוב, כי מחר... כי מאחר שנפלה עליו דאגה, אין צריכים עוד לטייל. איזה ביטוי זה? כי מאחר שנפלה עליו דאגה, אין צריכים עוד לטייל. למה? למה כי מאחר שנפלה עליו דאגה, אין צריכים עוד לטייל? כי בדאגה בן אדם פשוט כבר לא רואה את הנוף, הוא לא רואה כלום. הוא עשוי רק בדאגה. וחזרו לביתם. כל זה הקראתי בשביל המשפט הבא. וכשחזר המלך לביתו, בוודאי היו לו כמה עניינים ועסקים, והתעסק בעסקיו, עבר מדעתו עניין הנעל. זה הכל. נחמד לקרוא הרבה שורות בשביל להגיע לשורה הזאת. זאת אומרת, שרבי נחמן לא מתאר את זה פה במפורש, הוא מקבל... איזושהי תובנה שאומרת לו לתקן, לנסות לראות איך לתקן את העניין הספציפי הנעל. וכשחזר המלך לביתו, בוודאי היו לו כמה עניינים ועסקים, אבל אנחנו אומרים את זה בכמין ציניות כזו, ונתעסק בעסקיו, ועבר מדעתו עניין הנעל. זהו. מתי זה יחזור עוד פעם? אי אפשר לדעת. אז על זה אני מדבר. אני לא מדבר על משהו שלא פגש אותי באמת. אם יש משהו שכבר פוגש אותי באמת, אז ברגע הראשון שאני מתפנה לעשות ישיבת צוות עם עצמי, להזמין את כולם, את כל חלקי האישיות, ולדון איך אני נותן שימת לב מלאה לתובנה שהגיעה. כי אם אני אהיה נאמן לה, אפשר להשתמש גם ביטויים לכבד אותה, או הרעיון הוא כזה שכל אחד מאיתנו שעומד על צומת דרכים שלא יודע מה לעשות, או נמצא במבוכה, מקבל מתנות שמימיות, לא רוצה לנקום בזמנים פעם בחודש, פעם ביום, איזושהי בהירות מה הצעד הבא אחד, צעד אחד נוסף. ולרוב, רוב האנשים מתעלמים מאותה בהירות שהייתה להם. זה לא בהירות חיצונית שמשכנע, יש בהירות שהייתה לך, הייתה לך, אבל בדיוק באותו משפט שנאמר פה, היו לו כמה עניינים ועסקים התעסק בעסקה, ועבר מדעתו עניין הנעל. ואם היית מתפנה להתעסק עם אותו צעד ראשון שקיבלת והתבאר לך, היית מכבדת אותו ונאמנה לו וכותבת אותו ומתפללת עליו, אז היה מגיע גם צעד שני כעבור איזה זמן. ואנחנו עסוקים הרבה זמן בנתיבי ההתחלה. מאוד פשוט העניין הזה. בשביל זה רבי נחמן בעצמו, שהיה מאיר לו איזה משהו בעניין עבודת השם, הוא לא היה מחכה שהוא יגיע הביתה או לבית המדרש, באותו רגע זה היה מאיר לו, הוא היה עושה פעולה. כמו שאל יש איזה רעיונאי שבאותו רגע שיש לו איזה הברקה, הוא מיד מוציא את הפנקס ורושם, או מקליט עצמו בטלפון, או לא לתת לדבר לעבור. למה? כי לפעמים ההשראה מגיעה בשל צירוף נדיר של עולם שנה נפש. זאת אומרת, הצירוף של המקום שאת נמצאת בו כרגע, והיום הספציפי והשעה הספציפית, ומה שעובר עלינו. השילוש הזה הוא אחראי להופעתה או להופעתו של אותו אור. אני אעשה צעד אחד, או תעבור דקה אחת, זה כבר לא יהיה. אז אם אני מצליח לירט את הדבר כשהוא נמצא, לכבד אותו, לקלוט אותו, ואחרי זה יהיה פנוי להמשיך להשתמש בו. זה בשונה אגב, בעניינים הרוחניים הללו, שאנחנו צריכים עכשיו ולא לחכות אפילו שנייה לעשות עם זה משהו, שם אנחנו דוחים. ברעיונות שאנחנו קוראים להם בלי, מכירים את בלי? היא באינדונזיה? כן. פעם היו רוצים, היום בלי. את הבלי אנחנו ממשים מיד. ובאמת ראוי שיהיה הפוך. לבלי להגיד לו, מחר. ולקדם, החור וקדם, לקדם שיורד לנו, שזה התובנות השמימיות, להגיד עכשיו. נורא פשוט. בא לי, את מבינה שאת בא לך איזו תשוקה למשהו שייתן לך סיפוק לאיזה זמן. זה לא דברים מורכבים, זה בן אדם ממש מרגיש מתי זה בא לי. זה משהו שלא יקי, הוא מבין שזה בסדר גמור גם מזה ידחה למחר. בא לי זה יענות לתשוקה, לכן זה נקרא בא לי, זה לא רצון, זה לא רצון פנימי ל... כן? אז שזה, אם מחר כבר לא יבוא לו, לא יפסיד כלום. רק בהשראה הרוחנית, אם הוא יגיד לזה מחר, מה שאמרנו עכשיו, שעוד רגע כבר זה ייעלם. זה כביכול, נותנים לך להציץ באיזה מידע סודי, אומרים לך, את יכולה להסתכל עליו עכשיו 10 שניות. אם צילנת והעתקת, הרווחת. אם אמרת לא עכשיו, המסך נמחק. נכון. אלא מה? החדש שמגיע הוא שוב פעם צעד ראשון. ואם היית נענית למה שהיה אתמול, אז מחר איזה צעד יופיע? צעד שני, זאת אומרת, תהיה התקדמות. אנחנו כל הזמן נקבל עוד הזדמנויות. וכל הזמן הזדמנויות של התחלה. במקום להיות כבר בעיצומה של הדרך המשמחת. מה זה? לא מרדף. התקדמות תהליכית. זה כמו ילד שכל יום מבקש מגננת שתלמד אותו כמה צ' א'. אומרת לו, בוא כבר נחבר מילים. אומרת לו, גננתי יקרה, כמה צ' א' מאוד מדבר אליי. יש אנשים שכבר מגיעים לכיתה ב', כיתה ג', הוא כל כך שמח שהיא במאור פנים וברכות מלמד אותו כמה צ' א'. אומנם הגוף גדל והשירים גודלים, כבר הופך להיות צעיר עם זקן שפן, הוא ממשיך כמה צ' א', גננת יקרה. ודורות של ילדים חולפים לידו והוא ממשיך. רבי נחמן, שהוא התחיל את המסע הרוחני שלו, הוא מאוד מאוד רצה לראות אם כוחות הרצון של האדם עובדים, אם הם כוחות הרצון שלו הם פעילים. אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שלושה דברים. הוא ביקש לראות מת. רצה לראות מת, רצה בעצם להיפתח לעניין הזה של עולם הנשמות. פלל על זה הרבה, עד שיראו לו נשמת מת, אבל הוא כל כך נבהל מזה, זה היה שהוא ממש צעיר. אחרי זה כתב רבי נתן שהוא, זה היה עיקר תיקונו, שהוא עסק ותיקן אלפים ורבבות של נשמות. דבר השני שהוא ביקש, אמר, ריבונו של עולם, אני עכשיו במסע הרוחני שלי, בוא שתף פעולה, אני רוצה לראות מה כוח הרצון, מה כוח התפילה, מה כוח ההתכוונות. היה איפה שהוא היה מתבודד, היה צלב, באותו אזור שם, בדרך ליער. וזה כל פעם הוא ראה שמבחינה אנרגטית זה מפריע לו. אז הוא עשה התכוונות והתפלל שזה לא יהיה. וזה נפל. פשוט זה היה יצוק או משהו וזה נפל לגמרי. והדבר השלישי זה... הוא ביקש שהוא יתפוס דגים בנהר בלי שהוא ינסה לצוד אותם או לדוג אותם. וככה היה. זה היה בהתנסות הרוחנית המאוד ראשונית שלו, של כוח הרצון שלו. עכשיו, למה הוא רצה את זה כל כך? הוא רצה לראות, והוא התייגע על זה מאוד, על העניין הזה של... זאת אומרת ככה, העניין הזה של לראות מת, הוא רצה לראות נשמת מת, הוא רצה בעצם לראות את המציאות שמעבר, מתחיל לראות את המציאות שמעבר. ובעניין הדגים ואותו צלם, הוא רצה לראות את כוח הרצון שדרכו אנחנו יכולים לפעול דברים נפלאים ונהדרים. עכשיו אני אומר את זה בהקשר ש יוצא ככה שאת עיקר הדברים בחלק הזה של השיעור הם מופנים כלפי שאנחנו אמורים כל אחד מאיתנו לקבל תובנות קטנות פשוטות, זה לא דברים דרמטיים, תקשורים מפעימים. מה עלינו לעשות? זה לא איזה שידור שמי זה, כאילו עולה לי איזה הבנה, קראתי ספר, שמעתי שיעור באמצע המקלחת, עולה לי איזה הבנה מה לעשות. וכל מה שאנחנו מדברים עכשיו דקות ארוכות, מאוד לייקר את ההבנה הזו שהלב מסכים אליה ולעבוד איתה. זה הכל. כי אם אני לא עושה את זה, תבוא עוד אחת, עוד שבוע. אם אני לא עושה עוד שבוע, רק לא תהיה את ההתקדמות הזו. אנחנו יכולים כבר להגיע לשלב הפירות. אנחנו הרבה עסוקים בהתחלות. אפשר להגיע לפירות, ולא סתם פירות, אלא פירות מתוקים. עכשיו, אחרי שזה קיבל הרבה מקום והרבה מילים, אני מדלג עוד כמה שורות באותה תורה בלוקטי מרן, ואומר רבי נחמן, לשפע האלוקי הזאת, אמרנו השפע האלוקי הזו שמגיע ללא הכנה שנקרא קדם, הוא בחינת סוכה. זה מספיק המשפט הזה. שפע אלוקי זה בעצם ההשראה המכוונת שמגיעה ללא הקדמות ובחינת סוכה. כי סוכה ובחינת שסחה ברוח הקודש. כי רוח הקודש הוא שפע אלוקי. וסוכה הזאת היא באה על ידי שבעה עננים. היינו בחינת שבעת הנרות. הסוכה זה זכר לענני הכבוד שהיו מקיפים אותנו כשהיינו, מה זה? במדבר. עכשיו, ענני הכבוד שהיינו במדבר הם בעצם זה המקום שבו היינו יכולים להיות בהרפאיה. כי מה עשו ענני הכבוד? זה המקום שהיינו בעצם מוגנים לגמרי, פשוט מוגנים. מה בעצם פועלת האמונה? האמונה פועלת בצורה כזאת שבן אדם הוא משוחרר מהדאגה והעצבות, ויש לו את האמון שמה שהוא זקוק לו יהיה לו בסמוך אליו. עכשיו, את אותה חוויה שעם ישראל חווה במדבר כשהם היו בתוך השבעה ענני כבוד, אנחנו יכולים לקבל בסוכה. זאת אומרת שהסוכה מבחינה זו זה זמן להשראה לקבל את הדברים הגבוהים אליהם אנחנו מייחלים. רק שהוא מוסיף, הסוכה הזאת היא באה על ידי שבעה עננים, היינו בחינת שבעת הנרות, שעל ידם האדם משיג פני המנורה. היינו סוכה, היינו שפע אלוקי. אז יש פה את ההבחוץ מאשר הסוכה, אם רוצים לקשר את הסוכה להשראה, זה גם לעבוד על שימוש נכון בדיבור, שימוש נכון בחוש הריח, שימוש נכון באוזניים, שימוש נכון בראייה. זאת אומרת, הישיבה בסוכה, רומז לנו רבי נחמן, זו היכולת לקבל את ההשראה הגבוהה שנקראת שפע אלוקי, שזה בחינת רוח הקודש. זאת אומרת שזה לא שכל רגיל, אנחנו מקבלים באמת משהו ממקור מאוד גבוה. עם זה אנחנו מוזמנים לעשות עבודה. הוא אומר גם לקדש את העיניים, אוזניים, אף ופה. לקדש את האף. טוב, מכלל שאלתך, אני שומע שהכל בסדר עם העיניים, אוזניים ופה. נכון. נכון. אז פה נכון, יש לזה כמה סמלים. במקרה הזה רבי נחמן מדבר ראשית חוכמה יראת השם, זה בחינת מוח הנאמר אצל חותם. אומר שמידת העירה קשורה באף בהקשר הזה. אני אקריא לך פה מתוך הדברים, הוא אומר ככה: אבל להגיע לבחינת שפע אלוקי הנעל אי אפשר לבוא לזה, אלא שיקדש את פי וחותמו ועינה ואוזנה, ואין מהירים לשפע אלוקי הנעל. היינו שישמור את עצמו מלהוציא שקר מפיו, ויהיה לו עירת שמי שהוא בחינת חותם. הוא אומר, בחינת ועריכו בעירת השם. זאת אומרת שעירת השם קשורה בעירת השם, זה משהו שקשור בריח. כתוב על המשיח שהוא ישפוט אנשים לפי הריח. זה לא קשור לפי הטיעונים. סופר על בר כוכבא, זה אחד הסיפורים הכואבים, שאני לא זוכר מזה, רבי לזר המודעי או משהו שהיה בביתר, שהיה יום יום מתפלל שביתר לא תיפול במרד בר כוכבא. ויום אחד, אחד מהקוטים שהיה שם, הוא הציע לקיסר, הוא אמר לו, אני כל עוד לזר מתפלל על ביתר, היא לא תיפול. אני אנסה לעשות להם תרגיל שביתר תיפול. אז הוא הלך בשעה שרבי לזר היה בדבקות בתפילתו. לא הרגיש שום דבר מי מדבר איתו, מי נמצא שם. ולחש לו באוזן משהו. עכשיו רבי לזר לא שמע שום דבר. הוא היה בריכוז מוחלט. אבל מה, אנשים ראו את זה כאילו הם מסתודדים. ואז סיפרו את זה לבר כוכבא. עכשיו שרבי לזר, מבלעד שהוא ידע צדי גדול, אולי הוא גם היה קרוב משפחה של בר כוכבא. אז הוא אמר לו, תגיד לי מה דיברת איתו, כי אותו קוטי היה ידוע כמשטאפ של הרומאים. אז הוא אמר לו, אני לא יודע על מה אתה מדבר. ומסופר שבר כוכבא נתן לו מכה והוא מת, רבי אלעזר המודעי. ואז נחרץ גורלה של ביתר ליפול. אז אומרים חז"ל שבזה ידעו שבר כוכבא הוא לא משיח. אז שואלים, מה זה קשור? בזה שהוא טעה? הרי סך הכל זה קורה בשעת מלחמה שחושדים במישהו וזה לא חשד נכון. זאת אומרת, כל מה שאומרים על משיח זה ועריכו בעירת השם. הוא באמת היה משיח, הוא לא צריך לתחקר אותו, הוא היה מריח, הוא יודע את האמת. הוא לא ידע. בכל אופן, אז עירת השם, רבי נחמן מקשר את זה במקרה הזה לריח. מה זה עירה? עירה, זה אמרנו הרבה פעמים, זה לא לעשות דברים שפוגמים בקשר. אהבה זה כל דבר שמחזק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, ועירה זה לא לפגום בקשר עם הקדוש ברוך הוא. ויהיה לו אמונת חכמים התלוי באוזניים, ויעצים עיניו מרוד ברע. אז זה מעניין, כי על אוזניים הוא לא אומר אמונות מלשון הרוך הוא, ויהיה לו אמונת חכמים התלוי באוזניים. בחינת שמע דברי חכמים. ויעצים עיניו מרוד ברע, כי הם אין המעוררים את שפע אלוקי הנעל לבוא, כי הפה והחותם והעיניים והאוזניים תלויים במוח, והם מעוררים את המוח שיהיה בחינת קדם, בחינת פנים. וזה מעניין גם הביטוי שאחרי זה אומר רבי נחמן, זה בחינת ראש דברך האמת, זה בחינת מוח הנאמר אצל פה. הוא מביא פה כל מיני פסוקים, אבל הוא חוזר את הביטוי מוח הנאמר אצל חותם, מוח הנאמר אצל אוזניים, מוח הנאמר אצל עיניים. כי בכל שכל אחד מהשימוש נכון בעיניים, באוזניים ואף הפה, זה כל אחד מהם בעצם מתאר חלק מהמוח שיוכל להיות ערוץ לקבל את ההשראות העליונות והנפלאות. בכל אופן, מכל זה יש לנו הזדמנות להכין את הלב לקבל את חג הסוכות בשמחה גדולה ובאמונה גדולה. זה חג של אמונה, כי האמונה מקיפה אותנו לגמרי כשאנחנו יושבים בסוכות. בסוכה, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. ואין עוד הרבה מצוות שיהודי נכנס אליהם עם כל הגוף, כמו המצווה הזו של הסוכה. והיכולת הזאת לקרוא את מגילת קהלת בסוכה, עם הסוכות, זה לתת לנו כוח לכל השנה, לא לתת למאורות הגשמיים לטלטל אותנו. מאורות גשמיים הם יכולים להיות סיבה טובה שבנה קצת מוטרד, או מנסה לחשוב על מענה הולם לבעיות שהתעוררו. המציאות הלא רצויה, שזה מטלטל אותו לגמרי, שקורה משהו לא רצוי ומבטל לו ממש את, האיזון הפנימי שלו. וזה דבר שממנו אנחנו רוצים לתקן. יש את הרשימה של תיקון מחלות נפש פוטנציאליות, שכל חג אנחנו ככה חוזרים על זה, בשם הרב גינזבורג, שאמר פעם שחג ראשון של פסח תיקון של מה? של קלסטרופוביה. חג שני של פסח תיקון של הפרנויה. שבועות תיקון של הפוביות. ראש השנה תיקון של המגלומניה. יום כיפור תיקון של האובססיות. וסוכות זה תיקון של המניה דיפרסיה. למה קלסטרופוביה קשור לחג ראשון של פסח? נכון, גם הניקיון יוצר קלסטרופוביה. כשהיינו במצרים זה היה מצב ש אפשר לברוח, זה בעצם פחד מקומות סגורים. מה זה? זה חוויה של מיצר שאפשר מה? אז הנה, בחג ראשון של פסח זה פשוט יפתח. בחג שני של פסח מה היה שם? שרדפו אחרינו המצרים. בדרך כלל גם כשבן אדם מתחיל שמשהו נפתח לו והוא משתחרר ממשהו שבאמת היה קשה, אז הוא מגלה שרודפים אחריו. זה שרודפים אחריו זה לא נורא, אלא עולה מחשבה שרוצה לבטל את כל ההישג הראשוני. ואני אומר שמה הייתי צריך את זה בכלל, למה עזבתי את מצרים? ואז עולה המחשבה למה עזבתי את מצרים. כשעולה הקושי, אז יש חרטה בכלל על התהליך, למה התחלתי בו. ובאמת זה לא נכון להתחרט, כי אנחנו אמורים לחוות את האתגרים הללו בשביל להביא לעוד גילויים. והנה שם הים נפתח. בשבועות זה תיקון של הפוביות של הפחדים, כי כתוב שבהתחלה הגילוי של הקדוש ברוך הוא בלי שום לבוש ובלי שום מסך, ואז עלה אצל בני ישראל יראה שהם יפגמו בכבוד השם, אז ביקשו ממשה שידבר עליהם. אז שבעצם אנחנו מידת היראה שקשורה בחג השבועות, אז אחרי זה אנחנו מאוזנים יותר. בוא נאמר כך, כשאנחנו שומרים על יראת השם אנחנו מתקנים פחדים לא רצויים בתוכנו. אחרי זה בראש השנה זה מגלומניה, כי ידע הכל פה כי אתה פעלתו. מה זה מגלומניה? אומר שני דברים חשובים בעולם, הקדוש ברוך הוא ואני. ויום כיפור זה התיקון של האובססיות, שמגלים שאפשר בלי מה? בלי כל דבר שהיינו מורגלים אליו. ואחרי זה מגיע בסוכות, זה המניה דיפרסיה. מה זה המניה דיפרסיה? זה יעלו שמיים ירדו תאומות. זה כן. על בסוכות כל מה? עכשיו כל הטלטלות הללו, כמה שבן אדם יש לו בעצם, הוא יותר עסוק בדעת האנושית שסביבו, אז ככה הוא פחות פנוי, פחות מחובר למשאבים הפנימיים שבתוכו, לעוצמות הפנימיות שבתוכו. זה ה... ובסוכות מה קורה? אומרים, קודם כל תעזבו את הבית שהוא בסוכה, תחת ענני הכבוד. תזכרו בליווי של הקדוש ברוך הוא שליווה אותנו כל הזמן. זה בעצם סוד הסוכה, להפוך את הדירת הרי לדירת קבע. שדווקא הרעיות הזו זה מה שנותן לנו את הכוח, והשכח שאנחנו רואים דרכו את הכוכבים, זה נקרא מלון אין ספור כוכבים, כן? אנחנו בעצם צריכים שצריך שבאמת נראה שהוא הרעי, ובכל זאת זה הדיר, זה הרי כל זכר שאנחנו עושים זה לא רק זיכרון של לדפדף באלבום, זה לעורר את אותו זכר שכמו שהיינו מוקפים בענני הכבוד, שהרשים הוא שהאור הזה שב ומופיע, שאנחנו נטולי מאמץ. וקוראים את ספר קהלת, אנחנו ממש בעניין הזה של אח שמח, אח שמח. הלל בשמחת בית השואבה, שזה גם הייתה שמחת בית השואבה שהייתה בבית המקדש, עליה נאמר מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. בכל אופן, חברים יקרים, מה שאני רוצה לאחל לכם, זה שנזכור את הנקודות שהזכרנו אותם פה. הנקודה העיקרית שקיבלה הכי הרבה משקל היום בשיעור, זה להיות נאמנים למה שמאיר לנו. ממש להיות נאמנים לזה. כי חבל, ממש חבל. המילה חבל, רבי נתן, רבי נחמן היה אומר את זה ביידיש גוואלד. הגוואלד זה לא על דברים דרמטיים, אלא דווקא על הקטנות, על השתילים הקטנים שהיינו יכולים לטפח אותם, שהביאו לנו ברכה רבה. וגם שאני אומר, זה הלכתי עם השתילים הללו שהלב מסכים אליהם, להשקוט אותם ולשמור עליהם. להשקוט אותם זה לעזור להם לגדול, ולשמור עליהם שלא יאכלו אותם בעלי חיים או ילדים קטנים, לא יתלשו אותם, כמו שקורה לפעמים בגינות צעירות. זה נקרא לעובדה ולשומרה. לעובדה זה לטפח, ולשומרה שלא ינזק. ושני הדברים הללו נצרכים. טוב, זה היה העניין העיקרי. ואחרי זה הזכרנו עוד עניין, שבשביל לזכות לתובנות, שזה שפע אלוקי, אז זה בחינת סוכה. אם רבי נחמן אומר את בחינת סוכה, זה אומר שבסוכה יש את הברכה הזאת. להשיג השגות רוחניות בסוכה, ללא הקדמות. והוספנו שבכל זאת צריך בשביל זה איזה הכנה. זה אומר שזה... מה? שהוא מקדש את שיבת הנרות שלו, שאתה זוכר להביא את ה... כאילו הערוצים דרכם השפע מופיע לחיינו, דרך הראייה, השמיעה, הדיבור והריח. שנזכה להיות אך שמח, אני ממליץ כי הנהגה מעשית, חוץ מאשר לשבת בסוכה ולקנות ארבעת המינים, ולציין את היורצייט של רבי נחמן שיוצא במוצאי שבת ביום ראשון, לקרוא את ספר קהלת בסוכה, אפשר כל יום פרק לקרוא אותו ולתת למילים הללו להדד, אפילו בלי פירושים, ספר קהלת. כתוב שהעננים גם היו מראים לנו את הדרך, כל מי שיש לו שאלות לגבי המשך דרכו יכול לשאול אותם בסוכה. שמו עם מחברת, תראו מה יעלה. ובעזרת השם אנחנו נשוב וניפגש שמיד אחרי חג הסוכות. זה כבר יהיה דבר מדהים, זה יהיה פרשת נוח, בשבוע שבו מתחילים לקרוא פרשת נוח, הפרשה שמקבלת הכי פחות זמן בלוח השנה היהודי להתעסק איתה זה פרשת בראשית. פרשה שמקבלת הכי הרבה זמן להתעסק איתה בלוח השנה היהודי זה פרשת וזאת הברכה, שברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. זה, כמה שפרשת בראשית היא חשובה, היא חולפת ביעף. על פי המנהג הרווח בעם ישראל, לפחות באלף שנה האחרונות, מתחילים להתעסק עם פרשת בראשית משמחת תורה בצהריים. עכשיו, מתי שמחת תורה בצהריים השנה? באיזה יום? ברוך השם, יש הרבה אופציות שאלתם פה. שמחת תורה בצהריים ביום חמישי. מתי שבת בראשית? שבת. אז זאת אומרת, כמה זמן יש להתעסק עם פרשת בראשית? על פי המנהג שמתחילים לעסוק בפרשת בראשית משמחת תורה בצהריים? יום וחצי. להתחלה. כן. זה, שזה אמרתי, מי שמחת תורה בצהריים. זה אומר דרשני, זה להיות בתנועה קדימה. היו ברוכים, היו שמחים, תאכלו חלה בדבש, מנהג ישראל שעד אחרי שמחת תורה, כל פעם שעושים המוציא לכם מן הארץ, זה עם דבש, במקום עם מלח שנהוג כל השנה. תהיה לנו שנה דבש. דבש מצאת, טוב, שלמה המלך אומר, תאכל במידה, פן תסבע והקטע אותו. ותראו, לפעמים, רוצה כבר לסיים את השיעור, אבל אני רוצה רק להדגיש את הנקודה הזאת. תראו, יש לפעמים שיעור שלא שומעים בו הרבה עניינים. שומעים עניין אחד, שאם הולכים עם העניין אחד, אז יהיו לנו הרבה הרבה שיעורים בחיים. ואם לא הולכים עם העניין האחד הזה, יהיו הרבה שיעורים. יכול להיות מצב שהם לא יקדמו בנו אפילו עניין אחד. זאת שאם נזכה ללכת עם העניין המרכזי שאותו היום דיברנו, מי שהיה קשור, אז הוא בעצם הכי כלי שהוא יקבל הרבה שיעורים, לא ממני, בכלל יקבל שיעורים אמיתיים במובן של על השלבים הבאים. ואם אין לי את הסוד הזה, איך ללכת עם העניין האחד של לטפח אותו, אז אני יכול לקבל הרבה שיעורים טובים שהשם יתברך יסמן לי. אבל הם יהיו שיעורים נחמדים, ללא שיותירו בי איזה בנייה פנימית. זה מה שרציתי לומר לקראת פרדתנו לחופשת חג זו. יהיו ברוכים ושמחים.